היי, אני נועם.
ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סוזי קיוז. בכל פרק נדבר על דמות אחרת בקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם הורים, רקדנים, מוזיקאים ועוד.
הפעם נערך את לי מידן. נדבר איתה על המסע שהיא עברה מימי הראשונים כרקדנית סווינג ועד לפתיחת בית הספר לסווינג הופרס. נשמע על הקריירה שלה כמורת סווינג בספרד ועל תהליך הפקת הכוריאוגרפיות שלקחה בהם חלק.
מתחילים.
היי לי, כיף מאוד לארח אותך בפודקאסט.
כיף מאוד להיות פה.
אז נתחיל, כמו שאנחנו אוהבים להתחיל בדרך כלל, בהתחלה. אז איך בעצם הגעת לעולם הזה של ריקוד סווינג?
אז הגעתי מאוד מאוד במקרה. היו לי כל מיני חברים שרקדו סווינג, חברים מקבוצות שונות בחיים, וזרקו לי לאורך זמן, בואי לנסות, בואי לנסות, את חייבת. וזה הסיבה שחשבו שזה מתאים לי הייתה כי ניגנתי ג'אז כל החיים. ניגנתי לסקסופון, ממש כזה מגיל 9, תזמורות, עניינים, וגם עוד אהבתי להופיע, וכזה רקדתי גם מגיל מאוד צעיר. הרגיש לאנשים, לחברים שהכירו אותי, כנראה שזה מתאים לי, והם מאוד מאוד צדקו. לקח לי קצת זמן להגיע, אבל יום אחד מישהו אמר לי, תקשיבי, תבואי היום, זה היה כזה, היום בערב בחינם, שיעור ניסיון מול הבית שלך, גרתי בדיזינגוף. אז הייתי בת 18, ממש שסיימתי תיכון, הייתי בשירות לאומי, והייתי כזה טוב, מצב רוח ספנטני, הלכתי, התאהבתי, וזה נגמר הסיפור. זה ממש היה חד משמעי, וככה התחלתי ללכת ממש כל שבוע.
אז הלך בעצם על דנס תל אביב, נכון? דנס תל אביב, קראו לזה אז.
נכון, אז זה היה מאוד, נכון, אז קראו לזה דנס תל אביב, זה היה בית ספר מאוד מאוד גדול, שלימד כל מיני סגנונות, ושני בערב היה ערב לינדי הופ שלהם, ולשם הלכתי.
מי לימד אותך, כאילו, בשיעור, אם את זוכרת?
כן, ברור, מי לא זוכר את המורה הראשון שלו. המורה שלי הראשון היה דיוויד אורנשטיין המקסים, שהוא היום מלמד טנגו, ממש כזה התמקצע בטנגו, הוא כבר לא רוקד סווינג, אבל אז הוא גם לימד לינדי הופ, וממש גם בזכותו הגעתי לאן שהגעתי. כאילו, בן אדם הזה מגיע לו המון קרדיט, כי הוא לקח אותי איזה כמה חודשים אחרי שהתחלתי ללמוד, הייתי סופר להוטה, הלכתי כאילו לכל השיעורים שיכולתי ללכת, גם עשיתי כזה סמי פרייבטים, שזה מין שיעורים כאלה בקבוצה קטנה, שכזה שני זוגות, ולא כל כך יכולתי לשלם על כל זה, כי הייתי בשירות לאומי, הייתי מאוד צעירה, אז עבדתי בסטודיו כתמורה, עושה טלפונים כזה, היי, הייתם בשיעור ניסיון, איך היה לכם? בתמורה לשיעורים בסטודיו, והוא לקח אותי יום אחד לשיחה, הייתי ממש לחוצה, הייתי כזה, על מה הוא רוצה לדבר איתי? מה הוא הולך להעיף אותי מהזה, הולך להוריד אותי רמה? ואז הוא אמר לי, תקשיבי, עוד 5 שנים את הולכת להיות מורה בינלאומית. ולא היה לי מושג על מה הוא מדבר בכלל. וידעתי, אני הכרתי שרוקדים סטודיו בדיזינגוף, כאילו. אז רוקדים סווינג בסטודיו בדיזינגוף, זה מה שלא ידעתי, שיש עוד דברים, ואז כזה דרכו גיליתי שזה עולם שלם. והוא כזה אמר לי שמות של רקדנים ורקדניות, ולא הרבה זמן אחרי זה הגיע גם איזשהו זוג לסדנה בסטודיו מחול, לא זוכרת אם זה היה קווין וג'ו או מישהו אחר. פתאום נחשפתי לדבר הזה, והוא קיבע לי את זה והפך להיות חלום חיי הדבר הזה, ובאמת גם הוא הגשים את עצמו ממש 5 שנים אחרי היום הזה, כבר לימדתי בפסטיבל.
מגניב. מה הפסטיבל הראשון הזה שלימד בו?
שאלה טובה. אני חושבת שהפסטיבל הראשון שלימדתי בו בצורה ממש כזה רשמית היה בקופנהגן, אני לא זוכרת את שם הפסטיבל, אז אני חושבת שזה היה בקופנהגן עם דרור שפייזר, שהוא היום כבר לא חי בארץ, אבל הוא היה פרטנר שלי הרבה שנים, אחד הדמויות המשמעותיות להתפתחות שלי בעולם הזה.
מגניב. רציתי להגיד שלעשות טלפונים מהסטודיו נשמע כמו שטיפת כלים של רקדני סווינג, כאילו, שאתה יכול לאכול אז את שוטפת כלים, אז זה הגרסה של רקדנים לזה. ממש מגניב שהייתה אפשרות כזאת באמת, ממש מיוחד.
כן, זה היה מדהים, כי היו לא מעט חבר'ה צעירים, והם פיתחו איזה מין שיטת ברטר כזו, שאני מאוד בעד, זה היה מאוד מגניב.
ואיך נראה באמת, איך נראית הסצנה בארץ כשהתחלת? מבחינת כמות האנשים, אופי האנשים.
כשאני התחלתי אז בדנס תל אביב, אז הייתה, לא כל כך התערבבו הקהלים של מה שהיה אז הולי לינדילנד, והיום זה סווינגית, ודנס תל אביב. זה היה מאוד נפרד. אני לקח לי הרבה זמן לגלות שבכלל יש עוד בית ספר, ועוד התרחשות, ועוד קהילה שכדאי גם להכיר, ובאיזשהו שלב כמובן התחלנו ללכת לרקוד גם בימי חמישי, אבל כשממש התחלתי, אז הייתי רק רוקדת בדנס תל אביב. היו המון אנשים. זכור לי, כאילו, גם שיעורי ניסיון וגם השיעורים רגילים כזה היה ממש מפוצץ. מבחינת אוכלוסייה, כזה טיפוס סוג האנשים, מרגיש לי שזה דומה. חנונים חמודים, מתכנתים, מהנדסים, כזה. עדיין אותו סגנון של אנשים מרגיש לי. כן, יש הרבה הבדלים. אני חושבת כאילו באמת ההבדל הכי משמעותי שאני יכולה לשים עליו את האצבע, זה ההפרדה שהייתה אז בין הבתי ספר, לעומת הקהילה שיש היום שהיא מאוד ביחד, מאוחדת, יודעת לשתף פעולה.
אוקיי, מעניין.
מה הסגנון ההוראה באותה תקופה? וזה שונה כאילו מאיך שאתם ניגשת היום למשל?
כן, זה מאוד שונה. סגנון ההוראה היה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה בצורה מדויקת, אבל היו לומדים צעדים. היינו לומדים צעדים, מעט נגיעה בטכניקה, מעט מאוד נגיעה באיך זה יעבוד בסושל דנס. היה שיעור דיפס אנד טריקס, והיו שיעורי אריאלס, והיו שיעורי פנסי מובס, ופולוור סטיילינג, אבל ההבדל המשמעותי הוא שהיום אני חושבת שיש הרבה יותר ערך להאם הדבר הזה יעבוד בסושל ואיך. אני לא יודעת, כאילו מילה טכניקה היא מילה, אני לא רוצה להגיד אותה בכלל בהקשר הזה, כי זה נכנס לשיחה שלמה, פודקאסט שלם על מה זה טכניקה בריקוד. אבל זה מאוד מאוד שונה. כאילו האלמנט של לומדים צעדים וכיף יש אותו גם היום. אבל יש הרבה יותר גם מודעות לערך של פשוט פדגוגיה ומערך שיעור ומחשבה כוללת על שיעור אחד שמוביל לאחר, ונגיד דיבור על איכות התנועה, איך בן אדם זז ואיזה איברים בגוף הוא מזיז כדי להגיע לתוצאה הרצויה, זה לא היה בכלל. ואני חושבת שהיום כל מורה, כל אחד עדיין מן הסתם יש לו סגנון מאוד מאוד שונה, אבל כן אני חושבת שבאופן כללי גם בקהילה שלנו וגם בכלל זה משהו שהרבה יותר מתעסקים בו, מדברים עליו, מתעניינים בו.
סתם מסתקרנות, כי לא שמענו עדיין נראה לי את ההזכור של המושג הזה, fancy moves, מה לומדים בfancy moves?
זה כל מיני כזה, אני אנסה לתת דוגמה שאולי יש לי כישרון מיוחד בלתאר צעדי ריקוד במילים.
את מושלמת לפה, את רוצה לעשות טלפון משביל הפודקאסט?
להעביר שיעור בפודקאסט. זה מומחיות שפיתחנו עם חגי, אני וחגי, אנחנו מלמדים הרבה ו... זה נהיה כזה, אין לנו זמן להיפגש, חגי הוא הבן אדם הכי עסוק בעולם, אנחנו מתכננים שיעורים בטלפון ופשוט מתארים מילולית את הצעד, ברמת כאילו בטור, אני שם את הזרת על הראש, סתם כזה מין ממש. פנסי מוב, זה יכול להיות, יש את המוב הזה שהוא מתחיל כמו סווינג אאוט, ואז בשחרור של הפולו בפייב יש אאוטסייד טרן, והוא נגמר עם אקסלרציה כזו מהירה, לתוך מין ברייק, והפולו יכול לעשות קרוס עם הרגליים,
כן,
רגל
כן.
אחת.
כן.
אז לדוגמה, זה יכול להיחשב פנסי מוב.
אוקיי, בסדר גמור. הזכר באמת הפסטיבל הראשון שלימדת בו. מה היה הפסטיבל הראשון שהשתתפת בו כרקדנית?
זה היה שאוט סיסטר שאוט באיטליה, ברומא, בחורף, היה קר, אני זוכרת. זה מצחיק להיזכר, כי היום נגיד לא הייתי נוסעת לפסטיבל הזה, בגלל צוות המורים שהשתתף בו, אבל אז לא ידענו את מה שאנחנו יודעים היום. אז זה היה כל המי ומי הצרפתים הידועים לשמצה, וגם דקס וסרה וקווין וג'ו מארצות הברית לימדו שם. זה היה פסטיבל מאוד מאוד גדול, וזהו, אחר כך גם המארגנת של הפסטיבל הזה גם די מפורסמת באופן הרע של המילה, כי היא הייתה אמורה לארגן את הפרנקי 101, אני לא יודעת אם שאתם מכירים את הסיפור הזה, אבל היה פרנקי 100, חגיגות היום הולדת מעל הפרנקי בניו יורק, כל האירופאים התרעמו שזה רחוק והם לא יכולים להגיע, ואז החליטו לעשות בשנה בדיוק לאחר מכן, בחגיגות ה-101 ליום הולדת שלו, את החגיגות הגדולות באירופה, ולקחה על זה את האחריות סילביה, נדמה לי קוראים לה, שהיא הייתה המארגנת של הפסטיבל הזה שהייתי בו, והיא הייתה אמורה לארגן את כל הדבר הזה, עם עוד כמה אנשים, והיא לקחה את הכסף ונעלמה.
וואו.
היה שם סיפור, אני ממש מתמצתת, כי אני לא אלאה בפרטים, אבל היה שם ממש, זה היה כאילו אחד הסכמים הגדולים.
בעולם הספרינג המודרני.
כן, אז שמעתי אז הייתי כזה, וואו, הייתי בפסטיבל של הפעם.
וואו, אוקיי.
אנחנו רגע בשוק הזה.
כן, זה אכן סיפור להיות ממנו בשוק.
כן.
ואת יודעת להגיד מה הפסטיבל הכי מיוחד או הכי מגניב שהיית בו?
וואו. אני לא יודעת מה הכי מיוחד והכי מגניב, אני יכולה להגיד שפשוט בחוויה האישית שלי, מיוחד בשבילי ברמה האישית, יש את ILHC, שזה ה-International Lindy Hop Championships, שלהיות שם היה בגדר הגשמת חלום על 200. זה פשוט היה וואו אחד ארוך מבחינתי. גם עצם להיות שם, ללכת במסדרונות של הבית מלון, כשבכל פינה יש לינדי הופרים שמתכוננים על האריאל שלהם, כל האווירה הזאת, לצפות בתחרויות, שזה לא אותו דבר מהבית, ומי שלא היה לא יודע, זה פשוט דבר אחר, אווירה מטורפת, וגם התחרתי שם בכל מיני קטגוריות, ובין היתר עם טים, שהיה טים שאני כזה הבאתי ליזום אותו, והכנסתי אליו אנשים אירופאים, כל מיני מדינות באירופה, שהיו פשוט אנשים שרציתי לעבוד איתם ולרקוד איתם, וזה הגיע לכדי, אנחנו מתחרים ב-ILHC, זה היה מבחינתי מטורף ובלתי נתפס, 4 ימים לא אכלתי, לא הצלחתי להכניס כלום לפה מרוב התרגשות, זה היה מדהים, אז ברמה האישית זה היה מאוד מיוחד בשבילי, ואני חושבת שהפסטיבל האהוב עליי בקלות זה לינדי שוק, זה פשוט, זה פסטיבל שמתרחש על לא אונייה, לא 2 אלא 3, מחוברות על הנהר, וואו. בבודפשט, בנובמבר, שזה בדרך כלל מאוד מאוד קר, עם מלא לייב מיוזיק במקביל, אתה צריך לבחור אם אתה הולך עכשיו לשמוע את ג'ונתן סטאוט או את גורדון ובסטר, זה כזה, למה? זאת הבחירה שלי בחיים, גם קשה לי וגם פריבילגיה, במקביל, פסטיבל משוגע ומדהים, הלכתי לב המון שנים ברצף, ובשנים האחרונות זה הרגיש כאילו אני בחתונה שלו בדודה שלי. כי זה פשוט כזה, שעה ראשונה שאני נכנסת זה רק להגיד שלום לכל מי שנמצא באולם, אז זה היה כיף גדול.
שמענו שיכול שהוא לא קורה יותר.
לא קורה, מאז הקורונה הוא לא קורה.
כן, טוב, אני מקווה שיחזור.
רציתי לשאול לגבי הקבוצה.
בדיוק.
איך מתאמנים? כי אתם כל אחד במדינה אחרת, איך אתם מתכוננים לתחרות? בארץ אחרת בכלל.
אני אוסיף לזה עוד הקדמה, כאילו אני עושה את התשובה שנוגשה לה, וגם להוסיף לזה איך כל הדבר הזה קרה מאור וגידים, איך אספת את האנשים ואיך כל זה קרה.
איך זה קרה? בקיצור, לא היה לי פרטנר קבוע הרבה זמן, עבדתי עם כל מיני אנשים שונים, מאוד רציתי פרטנר קבוע וזה לא קרה לי, לא הצלחתי למצוא את הבן אדם הנכון, זוגיות זה לא תמיד דבר שקל למצוא, גם לא מקצועית, והיו כל מיני לידס שהם, מאוד אהבתי לרקוד איתם, ומאוד רציתי לעבוד איתם, ולכולם הייתה בת זוג לריקוד שהיא מדהימה, והרבה פעמים גם היא הייתה בת זוג שלהם בחיים, אז הבנתי שכזה אין לי כל כך מה לעשות עם זה, ואחרי באמת הרבה זמן של חיפושים ומחשבות, במקום להציע ללידזה אלה לעבוד איתי, מה שהיה די בלתי אפשרי, אמרתי בואו נעשה את זה ביחד, כאילו עם הפרטנריות שלהם, וזה כזה אנשים שהכרתי בכל מיני, לימדנו ביחד באיזשהו פסטיבל, או היינו ביחד בכיתת אינביטיישנל באיזשהו פסטיבל, הצעתי להם פשוט לעבוד ביחד, בלי בהכרח איזושהי מטרה מוגדרת מאוד מאוד גדולה, בואו נעשה איזו הופעה קטנה פה, בואו נעשה איזו חזרה קטנה שם, הנה כולנו הולכים להיות בפסטיבל הזה, אולי ניפגש, וזה כולם מאוד מאוד נדלקו מהרעיון, ובאמת היה איזה לינדי שוק אחד שכולנו היינו בו, וישבנו מסביב לשולחן עגול גדול כזה בארוחת ערב, ואמרנו בואו נלך על זה ביג טיים, ואז מה שעשינו, זה שהיה לנו כזה קלנדר משותף, וכל אחד סימן את הוויקנדים, איפה הוא מלמד כל וויקנד, וגם את הוויקנדים פנויים, ואז ניסינו או לנסוע כולנו לאותו פסטיבל, בין אם ללמד שם, או נגיד חלקנו לימדנו, חלקנו לא, אבל נפגשנו שם, או שהיינו נפגשים בעיר המגורים של אחד מאיתנו, והיינו עושים וויקנד רק של מתאמנים, גם היו לנו כל מיני יוזמות כמו נגיד לנסוע כולנו כקבוצה וללמד באיזשהו בית ספר מקומי. הבית ספר המקומי היה נגיד היינו עושים להם שיעורים כל השבוע וגם בוויקנד ואז היינו עושים איזושהי הופעה גם של הצוות שלנו וגם עם התלמידים שלהם וזה היה ממש כמו פרויקט משותף של הטים שלנו יחד עם אותו בית ספר מקומי שזה היה מאוד מאוד מגניב. וזהו והיו עוד הרבה שאיפות שהקורונה קצת גדעה אבל כולנו היינו מאוד בכאילו טראבלינג 100% מהזמן שלנו, אז הצלחנו לסנכרן פנימה גם מפגשים משותפים.
והחזרות, כאילו מה היה בפועל, מה התמקדתם כשעשיתם את החזרות, כאילו וגם זה תחרות של קבוצה, זה גם משהו שנשמח, תוכלי לפרט מה זה אומר, תחרות של קבוצה.
בטח, אז יש בתחרויות הגדולות team choreography, שזה פשוט כמו showcase, נגיד, של זוג, אבל לקבוצה. יש את זה בסבויקה, ב-LHC, ב-BLHC היה את זה. לרוב יש גם לינדי הופ טים וגם סולו ג'אז טים. זה שתי קטגוריות שיש אותן. שוב, בפסטיבלים הגדולים, בתחרויות הגדולות בדרך כלל. זה לגבי התחרויות. איך היו נראים הוויקנדים? זה השתנה בהתאם למטרה הספציפית שעמדה לפנינו. אז כשרצינו להתחרות נגיד ב-ILHC, אז הייתה לנו פגישה מקדימה בזום שבה בחרנו שיר, ובחרנו קונספטואלית איך לעבוד על הדברים. עשינו שתי כוריאוגרפיות שהתחרנו איתן, שכל אחת הגישת עבודה בה הייתה אחרת, כי כל פעם התנסינו במשהו. אז בראשונה, שזו הייתה זו שנסענו איתה ל-ILHC, כל זוג בנה קורוס מהשיר. היו חמישה קורוסים לשיר, וכל זוג בנה קורוס, והיינו צריכים לתקשר לגבי, נגיד אני עושה את הקורוס הראשון, אז הייתי צריכה לתת למי שעשו את הקורוס השני איזשהו אינסייט לגבי מה קורה בסוף הקורוס שלי, כדי שידעו איפה להתחיל. לעשות את הלינק הזה של הקאמרה מובז האחרונים והראשונים, בשביל שזה איכשהו יתחבר, שזה היה מאוד מעניין, כי באמת זה כוריאוגרפיה שאפשר לראות עליה, שהיא כמו צמיחת טלאים, ממש ככה. אין אחידות תנועתית עקרונית לכל הדבר, זה ממש כזה פאצ'ים. ואז בכוריאוגרפיה שאחרי עבדנו ממש אחרת. כל אחד עשה עבודה מקדימה על כל הקונספט של כל הריקוד, ויז'נים, רעיונות נקודתיים, פה במוזיקה ככה, פה במוזיקה אחרת, פה בלינדי, פה בסולו, אבל כאילו מלא מלא רעיונות מאוד 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 ראשוניים. ואז הגענו לוויקנד ובנינו, נפרדנו לקבוצות עבודה שונות, שלא בהכרח עם הפרטנר שלך, כדי כזה שיהיה ריבוי רעיונות, ויצרנו את הכל מ-0 עד 100 בוויקנד אחד.
וואו.
כל הכוריאוגרפיה. אז זה היה כזה שיטות עבודה שונות, והיו לנו גם מפגשים שבהם לא יצרנו כוריאוגרפיות. ואז היינו עושים נגיד שיעורים אחד לשנייה, כאילו מישהו אחד נגיד מעביר איזשהו שיעור על איזשהו נושא שמעניין אותו, או שהיינו עושים סשנים של פידבק, שזה היה סופר מעניין, שזוג אחד רוקד וכל השאר מפדפקים, מפחיד רצח וממש מאיר עיניים בטירוף.
מקנין מאוד. בעצם אמרת שיצרת את הקבוצה הזאת בגלל שלך לא היה ליד קבוע שרקדת איתו, אז בשביל זה מצאת ליד קבוע נקרא איתו? או שזה היה פר הופעה?
כל פעם, כל תקופה היה איזשהו ליד אחר שהיה הליד שאיתו אני רקדתי בטים הזה. זה היה כל מיני אנשים, נגיד ב-ILHC, הליד שעבדתי איתו באירופה, לא הייתי לא לנסוע לארצות הברית, אז הצטרף אלינו מייקי פדרוזה, שזה היה כבוד ענק, זה בן אדם שהוא מלמד המון שנים, רקדן מאוד מאוד מוכר בארצות הברית, פשוט במקרה הוא לימד במדריד באותו זמן שאני לימדתי במדריד, ונורא התחברנו, ואז החלטנו להביא אותו כזה כגסט פרפורמר רק ב-ILHC, זה היה סופר מגניב. אז כל פעם זה היה כזה מישהו אחר.
מקנים ממש.
יש עוד, אני אמרתי להתחרט בעוד תחרויות, יש איזה פורמט מסוים שעוד אהבת חוץ מהקבוצות, שהוא היה אולי מיוחד, שונה.
אני מאוד מאוד אוהבת תחרויות סולו, זה מאתגר אותי במידה המקסימלית. אני מאוד אוהבת להופיע ולהתחרות באופן כללי, תמיד אהבתי. לעשות כוריאוגרפיה זה קל יותר עבורי, כאילו, תרגלתי במקסימום, אני יודעת את הדבר, הגוף שלי יודע, אני הולכת לישון, אני רואה את הריקוד מאחורי, בגלגלים שלה, כאילו, ממש זה כזה יוש. ניתן להתכונן לזה בצורה הטובה ביותר, ואז יש לי המון, כאילו, ביטחון בדבר הזה, ורק נשאר להיות שם, to own it, to perform it, כאילו, יש הרבה, אבל יש הרבה גם ביטחון וידיעה. בתחרויות של אילתור, כל הקרקע הזו נשמטת וזה נשאר, זה סקיל אחר לגמרי, שהוא סופר מאתגר, כי אתה צריך להיות in the moment באופן שבכוריאוגרפיה אתה, זה ממש אחר. אז אותי זה תמיד נורא אתגר, ואילתור בסולו זה רק אני, כי mix and match זה אילתור עם עוד מישהו, אז לפחות אתה חולה כזה 50-50 את ההתרחשות ואת האחריות עם עוד מישהו. בסולו זה ממש כזה, זה רק את ומה שיש לך להביא באותו רגע, וזה ממש אתגר אותי אחי, ואני חושבת שבגלל זה גם אחי כזה מרגש וכן, מעניין.
איך עובד באמת מופע אילתור?
נראה ממש כמו מיקס אנד מאץ'. אפרילים זה פשוט שלושה שירים, ארבעה, בדרך כלל שונים מאוד באופיים, ואתה פשוט עומד בתוך קהל ענק של רקדנים ורוקד, ומקווה שהשופט במקרה מסתכל עליך.
זה ממש קורה במקביל? כאילו כולם רוקדים? וואו, אוקיי.
בפרילימס כולם רוקדים ביחד.
אוקיי.
בפרילימס כולם רוקדים ביחד, ואז בגמר זה ספוטלייט, ממש כמו במיקס אנד מאץ'. עומדים בשורה כזה מאחורה, ואז כל רקדה נכנס, תלוי בפורמט. זה יכול להיות פרייז, שני פרייזים, קורס שלם, אתה רוקד לבד בספוטלייט מקדימה, נכנס, לרוב נכנסים פעמיים. נכנס נגיד קורס שלם, ואז חצי קורס או משהו כזה. ופשוט אין לך מושג מה יהיה השיר, אין לך מושג מה יהיה הטמפו.
בשביל להתכונן לזה את בעצם מנסה כמה שיותר לגוון את האינטראקציות עם המוזיקה, כמה מירויות שונות.
כן, הרבה לתרגל את פשוט את האימפרוביזציה, המון שירים שונים, המון גם סוגי מוזיקה שונים, וגם נגיד שירים במבנה סווינג, שירים במבנה בלוז, שזה 12 בר, וגם נגיד כניסות ויציאות, כאילו אתה בזמן כזה רעיונות מגניבים להיכנס איתם מהשורה האחורית לתוך הספוטלייט, אבל גם בעיקר בשבילי המון לחדד ולדייק את השפה התנועתית שלי, את מה שאני רוצה להגיד כשאני רוקדת, את המוזיקליות שכשאתה עושה כוריאוגרפיה אתה יכול להיות נורא מדויק עם איך אתה מגיב למוזיקה, ובאלתור זה לפעמים אתה זה אחרת, אתה לא יכול להיות לגמרי on the note, אתה צריך למצוא איזה משהו אחר במוזיקליות.
תוך כדי הריקוד, היו מקרים שבהם הרגש שאת יכולה לצאת רגע החוצה, מבעד להתרחשות עצמה ולהסתכל על דברים יותר מגבוה?
לגמרי, לגמרי. החוויה הכי מצחיקה שהייתה לי, אני תכף אתייחס לאחת רצינית, אבל אני זוכרת ממש, הייתי בפרו קלאסיק בסבוי קאפ, שזה היה מבחינתי מעמד מטורף, ואני זוכרת שרקדנו, וממש על ההתחלה אני זוכרת את עצמי חושבת, היי, יש פה תינוק. אני רואה, ראיתי תינוק בקהל כזה, זוכה לכיוון הזה. אז היא כזה, אמרתי עצמי, לי, את מופיעה? מה עכשיו תינוק? כאילו, פיקסתי כזה, קלטתי את עצמי, כאילו, מין, כל כך הרגשתי בנוח עם הרוטינה, שנדדתי במחשבות להנה, יש פה קהל ויש פה תינוק בקהל, ואז הייתי צריכה כזה להחזיר את עצמי. אז זה היה נורא משעשע. זה ממש הזיכרון שלי מהתחרות הזאת. אבל כן, הרבה פעמים אני זוכרת, נגיד, התחרתי בתחרות סולו בדזרט סטומפ, זה ממש שרק חזרתי לארץ מספרד. ונכנסנו פעם, הפורמט היה שנכנסים פעמיים לספוטלייט, ואני זוכרת שהספוטלייט הראשון, תוך כדי תנועה, אני אומרת לעצמי, את לא פה לגמרי במיינדסט הנכון, את לא משוחררת, את חושבת מדי, ואני עושה לעצמי את הקואוצ'ינג כאילו הפנימי שאני צריכה, מסיימת את הספוטלייט שלי כזה במין, you can do better, ואז כזה נושמת את כל הנשימות שצריך, נכנסת לספוטלייט הבא במוד הנכון, וכאילו מרגישה גם כזה איך זה, הכל מתחבר לי, ואני גם רואה כזה את התגובות של האנשים מסביב, ואני זוכרת שפליקס היה שם, פליקס ברגל, הרקדן המדהים השוודי, כזה היה לי איזה רגע של אי-קונטקט איתו, וראיתי אותו כזה מחייך ומהנהן אליי, וכאילו של I'm seeing, I see this, כאילו היה מאוד, מאוד מגניב.
איזה כיף, זה הדרך שזה קורה, להצליח להתעלות על עצמך באמצע התחרות ולמצוא כזה, אוקיי, לשנות את זה, זה לא פשוט.
כן. המון תרגול, המון תחרויות שבהן את מסיימת, והשנים הראשונות של להתחרות זה לצאת, לסיים את הדבר, ולהרגיש בלקאוט, מה קרה פה רגע? אין לי שם של מושג מה עשיתי, מי אני? איזה שנה זאת? זה התחושה המון שנים, ורק אחרי המון המון שנים והמון תחרויות, זה כזה, אוקיי. יש המודעות שם, הסנטר שם, לוקח זמן להגיע לזה.
בתקופה לפני שהיה את הסנטר, זה איך זה הרגיש להסתכל על עצמך רוקד בסרטון אחר כך?
נורא והיום, אבל במשך שנים זה היה נורא והיום. זה קשה, זה קשה מאוד. אני חושבת שכל אומן מרגיש את זה במידה מסוימת לגבי האומנות שלו, לפחות ככה נדמה לי. אני גם תופסת מעצמי בן אדם מאוד ביקורתי, הכי 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 כלפי עצמי, אז זה תמיד היה מאוד מאתגר לראות עצמי סנורקלת בסרטונים, ובאמת רק ממש ממש בשנים האחרונות זה נהיה נסלח יותר, והעבודה מתחילה להשתלם גם בעיני עצמי.
אז דיברנו הרבה על פסטיבלים, נחזור טיפה לאורה שהזכרת שלימדת, שהתחלת בדנס תל אביב, מה היה הכי מאתגר בשבילך כמורה?
למצוא את המילים, להגיד לאנשים מה לעשות עם הגוף שלהם במילים ושהם יבינו מה אני רוצה. זה היה הדבר שהכי אתגר אותי וגם ריתק אותי. הייתי מושיבה את כל מי שלימדתי איתו לשיחות הכנה של שעות. של, אבל איך אומרים מה זה טאקטרם? מה קורה לי בגוף בטאקטרם? מה קורה לך? מה קורה בינינו או לך? ואיך מסבירים את זה במילים הכי פחות מתרחנות? משאירים הכי הרבה זמן לתרגול, אבל גם עם מידע שאנשים ידעו מה לעשות. בגיל 20, בלי להבין דבר מהחיים, זה היה כזה מילים.
את זוכרת איזשהו פיצוח כזה שבאמת זכור לך, שכאילו מישהו אומר לך איזה משהו, תגיד, וואו, באמת, ככה זה נשמע מילים, תנועות אלה.
אני זוכרת שהייתי בשיעורים של אנשים מאוד פדגוגיים, והבנתי שההסברים, they make sense. מטאפורות מסוימות, שאתה אומר, וואלה, בדיוק כשאתה אומר את זה, זה בדיוק ככה מרגיש לי, או בדיוק ככה אני מבין את זה, או תרגיל מסוים שמשמש כמו תרגיל עזר כזה, כדי, אז זה הדבר שאני אמורה להרגיש כשאנחנו עושים את המוב עצמו, אבל בתרגיל חיצוני. אז היו כאלה הרבה רגעים שכמובן תמיד אספתי לסל הכלים שלי, ושאבתי להשתמש בהם בתור מורה. כן, בעיקר אני זוכרת שיום אחד זה הפסיק להיות מאמץ, ואז הייתי כזה, זהו, נראה לי הבנתי איך אני צריכה לעשות את זה. עדיין המשכתי ועדיין ממשיכה כל הזמן לעבוד על הדבר הזה ולשפר אותו, כי תמיד יש לאן לשאוף, אבל אני זוכרת איזה רגע שפתאום המאמץ לא היה כזה כביר, זה התחלתי להתרגל וזה התחיל לבוא לי קצת יותר בקלות, וזה היה מאוד מגניב.
ועכשיו את יכולה להסביר בטקסטים לחגי.
כן. עכשיו זה ממש הגיע ללבלים מטרידים של כאילו, כן. כן, ואז כשאנחנו באמת מבינים, כשאנחנו קולטים שהבנו אחד השנייה, זה מאוד מספק. זה כזה, אמרתי 7 מילים, ואתה יודע מה אני רוצה עכשיו, בשיעור אנחנו נעשה את זה וזה יעבוד, זה מאוד, מאוד מספק.
מדהים, להעביר במילים ריקוד. ואיזה עוד אספקט את מאוד אוהבת ללמד?
וואו, אני אוהבת את ה... את עצם השארינג, את עצם השיתוף והלחלוק את הדבר הזה, שזה אגב פעולה הדדית. אני לא, המערכת יחסים שלי עם התלמידים היא הדדית, אני לא אוהבת להרגיש רק שאני במקום של איזושהי הנחיה, הנתינה היא דו צדדית. אני אוהבת אנשים שאלות או מתעניינים או מגיבים באיזשהו אופן שנראה להם נכון בזמן השיעור, ופשוט ההשתתפות של כולנו בדבר הזה והשארינג הזה הוא מאוד עוצמתי.
מאיזה מורים שלמדת מהם, אם זה בארץ, אם זה בחול, הכי שאהבת השראה בקשר לאיך שאת מלמדת, שאת ניגשת ללמד?
הרבה שנים קווין וג'ו היו השראה מאוד גדולה מבחינתי ברמת ההוראה, ברמת הפדגוגיה. אם כי בשנים האחרונות אני מרגישה שיש שיפט מאוד גדול בכלל בקהילה באירופה, אני מדברת על אירופה כי זו הקהילה שאני מכירה, שיפט שהשפיע גם עליי מאוד, ומאוד גם התחדד והתחזק עם כל השיחות שקשורות ב-Black Lives Matter, בתנועה הזו שהתחילה בארצות הברית בכלל, ומאוד מאוד מאוד הגיעה לתוך העולם שלנו והפכה להיות מאוד משמעותית. אז הרבה שנים הייתי מאוד מושפעת מכזה פדגוגיה מסודרת והסברים טכניים ולתת לדברים שמות ומספרים, ואני מניחה שזה גם נוח לי ככה, ככה הראש שלי עובד, אבל אני דווקא בשנים האחרונות מוצאת שאני יותר הולכת לכיוון של לפתח את הקשב שלנו לגוף שלנו ולתנועה ומה זה אומר עבור כל אחד, עם פחות הסברים טכניים ובכלל כמה שפחות יש מטרה מסוימת שאליה מגיעים שהיא הדרך הנכונה לזוז, וכמה שיותר כל אחד ימצא את הדרך שלו לנסות לפחות להגיע לזה. אין נכון לא נכון, ככה צריך להיות, ככה לא צריך להיות, זה צעד טוב, זה לא צעד טוב, כמה שפחות מהדבר הזה, וכמה שיותר אני רוצה לומר inspirational. ואז באמת המורים שהפכו להיות השראה עבורי השתנו מכאלה מאוד פדגוגים בתחילת הדרך לכאלה שהם מאוד אינספיריישנל, שזה סקאי ופרידה. הם גם יש להם פדגוגיה מסוימת מאוד ברורה בשיעורים שלהם, אבל הם סופר אינספיריישנל לדעתי. ספ והלנה שלימדו עכשיו בטייני אפל, שניהם ממש רק תנו לי לראות אותה זזה ולשמוע אותה מדברת, ואני לא צריכה בגדול שתיתן לי שום הנחיה, רק מלהיות לידה ולצפות בה עושה את הדבר, אני מוצפת כולי השראה, רעיונות ורצון לנסות גם.
כן,
מכיר. אני, תור אחת שהשתתפה בטייני אפל, הגעתי לשם במקום של אני מאוד טכנית, מאוד חושבת על הצעדים, ומשהו לא מסתדר לי, ויצאתי מהפסטיבל אחרי השיעורים סבבה אלינו. 5 שעות סך הכל, ואני כזה, יואו, חזר לי הגרוב, חזר לי הפן, חזר לי ה... זה פשוט מטורף, מה שמצליחים להוציא מאנשים שגם מפחדים לזוז,
ממש.
שזה לא טבעי להם.
ממש.
וכן, אז זה באמת מדהים.
לגמרי.
רציתי לשאול על Black Lives Matter, פשוט רציתי לשמוע על זה קצת יותר, מה הכוונה, איך זה השפיע, מה הכוונה יותר, שימת דגש על המורשת ומאיפה הריקוד הגיע, או באיזה אספקט אחר?
כן, בגדול באספקט הזה, יש לזה הרבה ביטויים. הביטוי העיקרי של זה, זה שבאמת יש איזו תנועה שלמה כזו שעכשיו מדברת על לדבר על ההיסטוריה, לתת את הקונטקסט, לא ללמד לינדי הופ כריקוד כליל חמוד וכיפי וקופצני, שאולי במשפט אנחנו אומרים, נוצר על ידי אפרו-אמריקאים בארצות הברית, בניו יורק בשנות ה-30, ושם אנחנו משאירים את כל הסיפור ההיסטורי של זה, ועושים מזה כיף. זה באמת נורא כיף, אבל היה מחסור מאוד גדול לתחושת הרבה אנשים, אני מצטרפת גם להרגשה הזאת, בשיחה טיפה יותר עמוקה על מאיפה באמת זה מגיע, ברמה התרבותית ההיסטורית, הקונטקסט הזה. אז להחזיר אותו בחזרה, לתת לו מקום, שוב, לא רק לספר את הסיפור, אלא גם נגיד, למה אימפרוביזציה זה חשוב? למה זה ערך? ולקשר את זה לקונטקסט הזה התרבותי. וזה אומר שאתה צריך ללמוד על התרבות הזאת, שהיא לא התרבות שלנו. אז טיפה להעמיק, להכיר, לשמוע מאנשים שזה כן התרבות שלהם, לנסות להביא את הקול שלהם פנים על הדבר הזה. ויש לזה עוד ביטויים. יש הרבה קולות שקוראים לשלב יותר אנשים שחורים, בין אם זה אפרו-אמריקאים ובין אם לא, בליינאפ של המורים, או בלהקה, או בכלל שיהיו באיזשהו צוות. אז יש כל מיני השפעות של התנועה הזו שקורית היום.
אני מאוד.
מאוד. זה שווה לדעתי פודקאסט בפני עצמו.
אנחנו חושבים על זה. בשינוי ממורים שהשפיעו עליך, איך יצא שהגעת בעצם לספרד?
הגעתי לספרד כי הייתי בתקופה שלימדתי יותר ויותר באירופה. הבנתי שזה ממש הדבר שאני רוצה לעשות. אני רוצה ללמד, אני רוצה לעשות זה פול טיים. באירופה יש מלא פסטיבלים, יש מלא עבודה, יותר קל לנסוע לוויקנד מאיזושהי נקודה באירופה מאשר בארץ. זה התחיל להיות דבר שמאוד עניין אותי, וגם באותה תקופה התחילו להיות כזה יותר ויותר תוכניות של residencies, עד היום יש את זה, שזה איזשהו בית ספר שמזמין מורה לשלושה חודשים לצאת לתת שם שיעורים. זה כבר היה קיים כשאני עשיתי את זה, אבל זה לא היה סופר פופולרי, אני חושבת, אולי רק זה התחיל, או התחיל להיות דבר שיודעים עליו, ואז מישהו המליץ עליי לאיזה כמה מקומות, וקצת התראיינתי, כמו שמתראיינים כאילו לעבודה רגילה קצת כזה, ויצא שסווינג מניאקס, שזה בית ספר עצום בספרד, עם 3,000 תלמידים בברצלונה לפני הקורונה, לא יודעת היום, ו-1,000 במדריד, הם ממש רצו ככה לתת פוש לבית ספר במדריד שהיה חדש יותר מברצלונה, והיה להם צוות מורים פחות מנוסה, פשוט מבחינת הזמן שלהם בתור מורים. נורא מצא חן בעיניי, ספרד, הם הציעו לי ללמד טריליון שעות בשבוע, שזה תמיד משהו שמאוד אהבתי לעשות. זה לא הסתפקתי בשש שעות בשבוע, הייתי כזה, תנו לי 20 שיעורים. אז עשיתי את זה לשלושה חודשים, בלי איזה מטרה ברורה, כאילו לעתיד הרחוק, פשוט אמרתי, אני אתחיל, כאילו זה residency, זה מה שעושים. ואז כשהייתי שם, היה במקביל אליי עוד מורה מליטה, שהיה, קוראים לו מרטינס, לא המרטינס ש... מי ששומע את זה ואומר, מרטינס הליטאי, לא זה, זה מרטינס טוניס, שהוא רקדן מצוין, שהוא המרטינס המפורסם, היה עוד מרטינס, הוא היה המארגן של הרלם, שזה הפסטיבל הגדי בווילניוס בליטא. הוא גם לימד שם אז, לימדנו ביחד, בתור כזה, two guest teachers, והוא הייתה לו הצעה גם מיד אחר כך, ללמד בלוקסמבורג, גם כרזידנסי, והוא אמר לי, בואי תעשי את זה איתי, ואמרתי מיד כן. בלי כזה, כן, פשוט כן, נסענו גם ללוקסמבורג, כשהייתי בלוקסמבורג, מדריד ביקשו שאני אחזור, הסתבר לי שהם קיבלו מכתב של איזה, מתלמידים עם איזה 50 חתימות או משהו כזה, וביקשו שיחזירו אותי, היה כאילו עניין שלהם, גיליתי את זה בדיעבד, מאוד התרגשתי.
איזה כיף.
כן, זה היה מטורף. ואז כאילו פשוט החזירו אותי למדריד, זה היה מדהים, והיינו שם בסוף 3 שנים בטוטל, כאילו 3 חודשים, ואז עוד כזה חודשיים בלוקסמבורג, ואז עוד איזה 2.5 רצופות במדריד.
מדהים. ואיך היית בעצם מאפיינת הקהילה הספרדית של הרקדני סווינג, למי שלא מכיר?
הספרדים הם האנשים הכי כיפים שיצא לי להתקל בהם. הם באו ליהנות. זה לא מאפיין רק של הקהילת סווינג, זה פשוט מאפיין ספרדי. הם באו, they come to have a good time. אז מאוד קל ללמד אותם. אתה בא, ואתה רק צריך להכין קצת חומר. מעבר לזה, הם ידאגו ליהנות, הם ידאגו שיהיה וייב, הם ידאגו, כאילו זה באמת ממש קל, זה האנשים שהיה לי הכי קל ללמד, וגם עשיתי, נגיד, אני זוכרת את הטעות הזאת, שבארץ, בשיעור מתחילים, הייתי אומרת לאנשים, בכמה הייפייב וסוויצ'ים הראשונים, להגיד את השם אחד לשנייה, כי למרות שעושים לפעמים מעגל שמות, אז שתדע עם מי אתה רוקד, כי יש משהו לפעמים מאוד מוזר בכזה high frequency, שאתה עובר כמו רובוט וכזה מתחיל לרקוד עם מישהו, אבל אין לך מושג מי זה. אז הייתי מעודדת אותם, תגידו רגע את השם. עשיתי את הטעות המרה הזאת בספרד, ופצחה שיחה של רבע שעה, שכל אחד מספר לשני על הסבתא שלו, שהיא מאותו כפר, של הדודה של ההוא, ואיך הם מכירים מהתיכון, ואיך הם נסעו לפה באותו מטרו, שיחות כאלה, הכי, כאילו, אם אומרים על הישראלים שהם חמים, אז אין לנו מושג על מה אנחנו מדברים. הספרדים הם העם הסימפטי והברברן ביותר שיצא לי להכיר. אז פשוט תענוג ללמד אותם. באמת, הם באים ליהנות בטירוף. הם לא מדברים אנגלית, אז למדתי תוך 3 חודשים ספרדית. היום אני מדברת ספרדית עם מבטא מדרידאי כבד. לא הייתה לי ברירה. הם לימדו אותי ממש מהר.
קול.
אז איך הסתדרת ב3 חודשים הראשונים?
אז נעזרתי הרבה במי שלימד איתי. לא תמיד זה היה מישהו ספרדי, אבל בהרבה שיעורים לימדתי עם מישהו מקומי, אז הם היו עוזרים לי. נעזרתי המון בקטנטנות, שצריך לתור ילדה, אז היה לי כזה. ויש מילים שנגיד מובימיינטו, מובמנט, פשוט הבנתי את הטריק הזה של לקחת מילה באנגלית ולהגיד אותה במצלול ספרדי, וזה הרבה פעמים עבד. וכל פעם הייתי עולה רמה. בהתחלה אמרתי הכל רק בהווה, ואז הם אמרו לי, רגע, תגידי את הפועל, אבל תגידי אותו עם סיומת של האות D, וזה יהיה ציווי. אז במקום אפר, שזה לעשות, זה אפד, שזה עשו. ואז הם הבינו כשאני כאילו נותנת להם הוראה, עשו כך וכך. ואז כל פעם הם היו אומרים, ממש התלמידים היו אומרים לי כזה, בסוף השיעור, אמרת את זה, אמרת. וגם היו מלא בדיחות כזה על זה שנגיד, יש מילה מסוימת שבעברית נגיד היא בנקבה, ובספרדית היא זכר, והייתי תמיד משבלבלת, אז הם היו צוחקים עליי, אבל קטע חמור.
מגניב. ובספרד הקהילה, כאילו במדריד, הקהילה גדולה בעצם, אמרת שזה בית ספר ענק, נכון?
כן, סווינג מניאקס היו בו 1,000 תלמידים כשאני לימדתי בו, וזה רק בית ספר אחד מן הרבה. זו עיר מאוד מאוד גדולה, ויש בו המון תושבים, אז גם הקהילה מאוד מאוד גדולה, כן.
הבנתי, קול. והיה איזשהו, במהלך 3 שנים האלה, איזשהו פרויקט או איזה מהלך שהיה יוצא דופן, שככה זכו לך באופן בולט?
כן, הכרתי את קרלה סטינוס כשהייתי במדריד, שהיא הייתה דמות מאוד משמעותית שם בקהילה, כולם ידעו מי היא, אני לא הכרתי אותה, הכרתי אותה ממש כזה בשלבים הראשונים. היא גם לימדה בסווינג מניאקס, כשהכרתי אותה נחשפתי לסיפור שלה, היה לה בית ספר קטן, כזה בוטיקי יותר, והם החליטו לסגור אותו, והיא עשתה איזשהו דיל עם סווינג מניאקס, שהיא כאילו הביאה את התלמידים שלה מהבית ספר הבוטיקי לסווינג מניאקס, ולימדה שם, אבל לא היה לה כל כך טוב שם, והיא החליטה לעזוב ולנסות שוב לפתוח מחדש, בשם חדש ובפנים חדשות, בית ספר שהיום נקרא Animal Jazz, ואני ממש הייתי כזה איתה בכל השלבים של לפתח את הדבר הזה, וזה היה סופר מרגש לראות את זה קורה, וכזה לייעץ, לתמוך, לעזור, ולראות דבר גדל. בסופו של דבר, נגיד כשאני עזבתי את מדריד, אז הצוות מורים של Animal Jazz, כולם היו תלמידים שלי כשהגעתי למדריד. היה איזו קבוצת מגה מוטיבייטד כאלה, שממש חולים על זה, הם התחילו כתלמידים שלי בכזה beginners רמה 2, ופשוט המשיכו איתי עד כדי שהפכתי את כולם לצוות באנימל ג'אז. וכשעזבתי שם הם כולם היו אמורים, וזה כאילו היה ממש מדהים.
נשמע ככה. יוצא לך עדיין לנסוע לשם לבקר כזה?
מאז הקורונה לא, אבל נסעתי הרבה פעמים לבקר מאז שעזבתי, מן הסתם בקורונה פחות. אבל כן, אני עדיין בקשר ממש קרוב עם האנשים משם.
אני לא מזמן נתקלתי באיזושהי קהילה, כאילו של סווינג בספרד, הכל בהתנדבות שם. מעבר לזה, ממש מפיקים אירועים, יש להם חולצות, יש להם, עכשיו ברח לי השם של זה.
הכל בהתנדבות. Mud for Swing?
כן.
כן, כן, Mud for Swing זה באמת קהילה התנדבות, על בסיס התנדבותי של רצון טוב ותשוקה לדבר. הם התחילו בתור, קצת כמו שאתם עושים את הלוז שמאחד את כל האירועים ומפרסמים אותו, אז זה התחיל קצת ככזה. אתר שיש בו לוז שרואים, בגלל שיש שם לא 2 בתי ספר ועוד קצת איבנטים, יש שם איזה, לא יודעת, 6 בתי ספר ועוד מלא דברים קטנים שקורים ומסיבות רחוב והרבה יותר ממה שאצלנו יש להקות שמנגנות שאפשר לבוא לרקוד, וזה לא אירוע שבית ספר מארגן, או שמישהו שקשור לעולם הריקוד מארגן. מלא התרחשות, אז הם כזה התחילו בתור לוז פומבי לשירות הכלל, שמראה את כל הדברים האלה, ובאמת נהיו איזה מין צוות כזה, יש להם באמת חולצות ומארגנים מסיבות, כשאני הייתי שם זה בעיקר מסיבות רחוב, עושים שטאפים עם בתי ספר, כאילו, אבל הם מאוד כזה for the people, זה מאוד חמוד.
ולמי שבאמת מגיע לבקר בספרד והוא רקדן, אז לאן, כאילו איך את ממליצה לו לנווט בכל העומס הזה, לאן ללכת?
וואו, ספציפית במדריד, אני חושבת שהיום ההוטספוט, המקום באמת החם להיות בו זה ביג מאמה, שזה בית ספר של גס ואלבה, שהם גם רקדנים מאוד מוכרים, אני חושבת שיש להם את המסיבות הכי שוות, זה היה בימי שלישי, אבל כאמור הייתה קורונה באמצע, אז אולי אני לא מעודכנת בפרטים, אבל זה בטוח עדיין יש להם את הערב השבועי שלהם, יש להם סטודיו משלהם שהוא מאוד מגניב, כי הוא סטודיו ויש בו אחלה רצפה, אבל יש בו גם בר וגם אורות כאלה לילה שעושים לזה תחושה של מועדון יותר מסתם סטודיו. ספרד כולה ענקית ויש בו פסטיבלים נהדרים, בכל עיר יש איפה לרקוד, בברצלונה ובמדריד כמה וכמה פעמים בשבוע. מי שנוסע לספרד, תשלחו לי הודעה פרטית ואני אתן
לכם את כל
הספרד. אם הייתי צריכה לתאר את זה עכשיו במילים, אז אני פותחת מגילה של...
בדיוק. ההודעה הנוראית שלי תשלח לכם אם תשלחו להודעה איפה לרקוד בספרד.
אז מספרד נחזור לארץ, ומאוד מעניין אותנו איך בעצם נרקם כל הרעיון הזה של האופרס, איך כאילו כל הדבר הזה נוצר.
בגדול חזרתי לארץ, והיה לי מאוד ברור ש... באיזשהו אופן כזה או אחר, הסווינג ימשיך להיות חלק מהחיים שלי, המקצועיים ו-otherwise. והסיטואציה הייתה קצת שונה, כי אני באמת גם למדתי וגם גדלתי כמורה בדנס תל אביב, שכבר לא היה קיים כמו שהוא היה כשאני עזבתי. היה איזשהו המשך שלו, אבל כבר לא, זה לא היה כאילו רלוונטי לרקוד שם לינדי, ובגדול זה פשוט הרגיש כאילו אני צריכה לעשות את הדבר שלי. זה לא כל כך היה אפילו החלטה כמו שזה, פשוט היה ברור שזה מה שקורה. אני חושבת שדי מיד הצעתי לחגי ללמד איתי, או לעשות איתי בשותפות איזשהם שיעורים, או קצת מסיבות, או כאלה, ארגן דברים ביחד. בהתחלה שיתפנו קצת פעולה עם איתמר נבו, שהוא היה מארגן של ארטפול הופר, ועם ויולטה, שהיא גם הייתה חדשה לדעתי אז יחסית, ולימדנו כמה קורסים מתחילים כזה במשותף, וזה התגלגל וצמח, ונהיו עוד תלמידים, הרבה תלמידים שלמדו איתי בדנס תל אביב, אז רצו לחזור, ואז פתחתי קבוצה שהייתה רק ותיקים, שהכירו אותי ממש ממזמן, וזה ממש התגלגל בצורה די טבעית בהתחלה. אנשים רצו והיה ביקוש והיה רצון גם מהצד שלנו, וזה התחיל מכזה בואו פשוט נרקוד בקבוצות קטנות, ותוך שנה היה איזה 100 ומשהו תלמידים.
וזה מההתחלה היה באותו לוקיישן זה עכשיו, או שזה עבר לשם?
לא, זה עבר הרבה. בהתחלה לימדנו בזן גרוב קצת. זן גרוב זה היה... קומפלקס סטודיואים ביצחק שדה בתל אביב, שעוד אירועים התרחשו שם, לא רק אנחנו לימדנו שם, גם איתמר ארגן שם כמה דברים. היה איזה וויקנד סדנאות עם קלאודיה פונטה המהממת שהתרחש שם. היה להם סטודיואים מאוד חמודים, אז שכרנו כזה מהם איזה ערב בשבוע, איפה שאנחנו היום בסעדיה גאון, שזה דנס TLV בגרסתו העדכנית של, שלא עושה אירועי לינדי בכלל לפני עצמו. אז גם שם התחלנו והתנסינו בעוד כל מיני סטודיו עם כזה פה ושם עד שהתמקמנו סופית.
מתי זה התחיל?
הקורונה התחילה במרץ 20, נכון?
כן.
אז זה התחיל באפריל 19. ממש שנה. שנה לפני הקורונה, פחות או יותר. איפשהו במרץ או אפריל 19.
ואיך התמודדתם כבית ספר קטן, חדש? עם דבר כזה, עם קורונה.
בקושי רב, בקושי רב. מה שהיה מדהים בקורונה, ואני לא אשכח את זה אף פעם, ועד היום שאני מדברת על זה, יש לי צמרמורות בכל הגוף, זה שהייתה, נלחמנו לעשות מה שכן יכולנו לעשות, ותקופה ארוכה לימדנו בחוץ. בעירוני א', בתל אביב, יש כזה מגרש ספורט ענקי בחוץ, והיינו נפגשים שם, הקבוצה הייתה זוגות קבועים בלבד, שלא מחליפים זוגות, באוויר הפתוח, כל עוד המזג אוויר אפשר. ובמשך תקופה ממש ארוכה, זה קרה הדבר הזה, אנשים באו לשיעורים בחוץ, שזה אומר בלי מזגן ובלי רצפה נוחה ובלי מים ובלי מוזיקה נורמלית, בלי כל התנאים הכיפיים לשיעור, והם באו, הם באו והם שילמו על השיעורים האלה, והם תמכו בנו, והם היו שם בשבילנו, כמו שאנחנו היינו שם בשבילם, פשוט כדי שהדבר הזה יהיה נוכח בחיים שלנו, וזה באמת עד היום מרגש אותי לחשוב על זה, כי זה היה אוויר לנשימה מבחינתי. מעבר לזה לא היה הרבה שיכולנו לעשות, זה ממש הייתה קבוצה אחת, פה ושם עשינו כזה שיעור מתחילים גם, הכל היה באוויר תמיד הפתוח כזה בחוץ, כאילו בשביל לא לקחת סיכונים, אבל זה היה מאוד מאוד קשה, וזה מאוד חרץ את גורלנו. אני חושבת שהיום היינו במקום אחר, אם לא היה קורונה. אולי, זה כאילו, בטח כולם מרגישים ככה לגבי הקורונה.
כן, וואו, נשמע באמת נורא שעה.
ואיך את רואה את הפרס עכשיו, כשאת מסתכלת קדימה, ויש לך שאיפות לאן לאן בתפרית פתח?
יש לי הרבה שאיפות. השאיפה העיקרית שלי הייתה ונשארה, לפתח קהילה, או להיות חלק מהקהילה, להיות גורם שמקדם ומקדש את הקהילה. אופרס הוא העסק שלי, אבל אני אף פעם לא מתייחסת אליו ככזה. זאת אומרת, אני לא חושבת עליו ככזה, אני לא חושבת על עצמי כבעלת עסק. אני רוצה לבוא לסטודיו, לפתוח את הדלת, ולראות מלא פרצופים אחרים שאני שמחה לראות. ובמקרה הדבר שמאחד אותנו זה הריקוד. אני מרגישה שבתוך העולם הסווינג יש לי כאילו המון כובעים. אני גם, יש את לי שהיא רקדנית מקצועית שמתחרה ומתאמנת וזה משהו מסוים. ויש את לי שהיא מורה שזה משהו מסוים. ויש את לי שהיא רוקדת לשם הכיף שלה בסושל איבנטס שזה מישהו אחר. ויש את הכובע המארגן, שזה כובע שאני כאילו מרגישה הכי הרבה אחריות שם באיזשהו מקום. וכאילו יותר מהכל שם זה כזה נוגע לי, במקום הזה שאני רוצה את המרחב הזה, שיהיה לי אותו בחיים ויהיה לכולנו אותו בחיים, אז השאיפות הן מאוד במקום הזה של הקהילה, כל פעם שמישהו מהתלמידים, או מהקהילה בכלל מציע איזשהו סוג של שיתוף פעולה, תמיד אני אומרת כן, ואז אני גם משתדלת שזה יצא לפועל, לא משנה מה המחיר שזה מבחינתי, הרבה פעמים זה אומר שאני אעבוד הרבה ולא אהיה מתוגמלת, כלכלית, אבל זה ממש בסדר, כאילו זה בדיוק המקום שבו אני לא מסתכלת על זה כעל עסק באופן הקלאסי של הדבר. הייתה לנו עכשיו מסיבה בחנוכה, סיבת כזה חנוכריסמס, שהיוזמה שלה הייתה נופר אריאל המהממת, שרוקדת איתנו ובכל המקומות נראה לי בקהילה, והיא גם רוקדת שג וכזה, בטח מי ששומע את זה, השם הזה מצלצל לכם מוכר, היא פשוט אמרה, בואו נקשט ונעשה חנוכה, עשתה את זה עוד שנה שעברה, נעשה קריסמס כאילו מגניב, והשנה היא אמרה, בואו נעשה את זה שוב, אמרתי לה, יאללה, I'll raise you, והבאתי גם להקה, וזה היה ממש שיתוף פעולה כזה, של אני הבאתי את הצד הזה של כזה, הנה סטודיו ולהקה, והיא עשתה את כל הקישוטים ואת כל הכיבוד, וזה ריגש אותי יותר מכל דבר, עצם זה שזה היה בשיתוף פעולה, ואנשים הגיעו לסטודיו, מלא אנשים פשוט לקשט אותו לפני המסיבה, והייתי כזה, Is this magic? It's like the holiday spirit. זה היה ממש מדהים. אז בחלום שלי זה ממש, זה קהילה וכולם שותפים באיזשהו אופן לדבר הזה ולוקחים בזה איזשהו חלק אקטיבי ומרגישים שהם יכולים לתרום, ליזום, לקבל, לתת מאוד כזה.
מקנים מאוד.
אז אנחנו באמת לקראת סוף הרעיון. בשלב הזה אנחנו אוהבים לשאול שאלות כלליות. והאם יש רקדנים שהשפיעו על סגנון הריקוד שלך במהלך השנים?
כן. כמו שאמרנו מקודם, עדיף לשאול אותי לאן לא ללכת לרקוד, אז עדיף לשאול אותי איזה רקדנים לא השפיעו על סגנון הריקוד. המון, 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 המון רקדנים השפיעו. זה גם נורא השתנה עם השנים. כשהתחלתי לרקוד, כמובן שהייתי נוברת ליוטיוב בלי הפסקה. בלי הפסקה אני מכירה את כל הסרטונים. כאילו איזו תקופה שאני יכולה לשבח וכמוה אני רוצה לרקוד. מצאתי את האולטימטיבי והיום אני אסתכל על זה ואני כזה איזה נחמד, אבל אין באמת קשר בין זה לבין מה שעושה לי. אבל בשנים האחרונות אני מוצאת הכי הרבה השראה ברקדנים מפעם, לא מהרקדנים המודרניים. גם כזה רקדנים, רקדניות פרקדניות, שרקדו אקסנטריק דנסינג, נגיד יש את קונסואלה הריס שהיא מטורפת, ויש סרטון ספציפי שלה שאם תשימו ביוטיוב קונסואלה הריס, תמצאו שאפשר לראות אותו שוב ושוב ושוב, ולמרות שראיתי אותו מיליון פעם וכל פעם חדש, כמות ההשראה והחשק לזוז והרצון למצוא בעצמי איזה שהם דברים שיש אצלה, זה תמיד חוזר לי. מרי בריאנט שהיא רוקדת בקליפ בליפ בליפ המפורסם של ג'וק אלינגטון, אז גם בתור רקדנית וגם בתור זמרת היא וואו, וואו, יש בה איזה משהו שתפס אותי מהרגע הראשון שראיתי אותה, אז מהר מהר ללכת לחפש יוטיוב. כל מי שלא מכיר את השמות האלה, כולל נוגה, שמסתכלת עליי בכזה, היא אמרה שמות של דברים שאני לא מכירה. אלן ליאון, קדים, אלמינס וליאון ג'יימס, מכירים אותם לפעמים בזכות הטרנקידו שלהם, השם שם שלהם, יש מלא סרטונים שלהם ביוטיוב פחות מוכרים, שניהם, הם זזים שונה אחד מהשני, שניהם סופר מעוררי השעה בעיניי, אז אני מוצאת את עצמי בשנים האחרונות ממש מחפשת שם ומוצאת בקלות שם את ההשראה. ברקדנים מודרניים, אני חושבת שהתשובה הכי קלישאתית שלי זה סקאי ופרידה. עם משהו אחר, אני נהנית לראות כל דבר שהם הוציאו תחת ידם, הנאה צרופה, וגם באמת זה נדיר ההשפעה שלהם על איך שנראה הריקוד שלנו. אנחנו רוקדים לינדי כמו שאנחנו רוקדים אותו, כי סקאי ופרידה עשו את זה לפני שנתיים באיזשהו סרטון. וככה אנחנו כולנו רוקדים היום, יש את השיר הזה, Jump Through the Window של רוי אלדריץ', בדובאפה, שכזה, שמים אותו במסיבה, וכולם תמיד מוחאים כפיים ברגע הזה. ונשאלת השאלה, למה אין כפיים בשיר? למה מוחאים כפיים בשיר? כי יש רוטינה מאיזה 2000 ו... לא רוצה להגיד שנה לא נכונה, 10, 7, מזמן, שבקטע אחד... ברוטינה, סקאי מוחא שם כפיים. היום בכל העולם, זה לא רק פה בארץ, בכל מסיבה שהייתי בה באירופה, שיש את השיר הזה מוחאים כפיים. וזה כי סקאי עשה את זה פעם אחת ברוטינה, לפני מיליון שנה. זה ההשפעה שיש לאנשים האלה על הריקוד שלנו. זה די משמעותי.
כן, לגמרי. מה היית ממליצה לרקדנים שרק מתחילים? שזה שיעור ראשון, שני, עשירי שלהם?
לראות סרטונים של פעם. ללמוד קצת על הריקוד הזה, מעבר למה שלומדים בשיעור, מעבר למה שרואים במסיבה, טיפה טיפה טיפה, לא עכשיו לקרוא את כל הספרים, לשמוע איזה פודקאסט, לקנות את הספר של הביוגרפי של פרנקי מנינג, לראות את הסרטון שניים שלושה האלה ביוטיוב, טיפה להיכנס עוד צעד לתוך הדבר, יש איזשהו עומק שהוא יפהפה, אני חושבת שהסיבה שכולנו אוהבים את הריקוד הזה והתחברנו אליו נעוצה בעומק הזה, אבל אנחנו לא תמיד יודעים את זה, כי אין לנו את המידע, אבל זה שם. בעיניי זה רק גרם לי עוד יותר לאהוב את הריקוד, וגם לרקוד הרבה יותר טוב. לדעת מאיפה זה בא, ולהביא משם הרבה אמת לגבי הריקוד שלי, ולא רק מ... טכנית, אני רקדתי בלט המון שנים, אני יודעת לעמוד מלא זמן על קצות האצבעות ורק לדייק את היציבה, והטכניקה הזו מאוד כאילו מדברת אליי ובשפה שנוח לי, אבל דווקא לא לבוא משם, או גם משם, אבל גם לתת את ההשלמה הזאת של ההיסטוריה וקונטקסט ותרבות והמוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, לשמוע מוזיקה מלא, מלא, שבספוטיפיי יהיה רק סווינג וג'אז.
שבסוף השנה זה יהיה לך רק פודקאסטים ושירים שקשורים
לסווינג. רק הפודקאסט הזה, וכזה מלא 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 קאונט בייסי. מלא, רק קאונט בייסי.
כן, זה די מה שהיה אצלי השנה, אז כן.
יס.
ספיקינג אוף ספוטיפיי ושירים ופלייליסטים, אז זה האם יש שיר אחד שאת מאוד אוהבת בתקופה האחרונה?
שיר אחד שאני מאוד אוהבת בתקופה האחרונה. כאילו יש המון שירים, אבל אמרתי קאונט בייסי, אז עולה לי כמובן לראש מיד קאונט בייסי, ויש איזשהו שיר שנקרא Red Roses for a Blue Lady. הוא על הצד האיטי, הוא מנגן אותו עם הביג בנד שלו, הוא לא כאילו מהפסט המטורפים האלה, ויש בו פשוט משהו שנעים לי וכיף לי בזמן האחרון להקשיב, לרקוד. אני שם אותו הרבה בסושלים בימי שני.
מעולה. אז הגענו לסוף הרעיון, היה ממש ממש מרתק, ממש תודה לי.
תודה לכם, היה ממש ממש כיף, ותודה שאתם עושים את זה, זו יוזמה מדהימה. זה שבכלל מעניין אנשים המעבר, המעבר זה שאני דיברתי עליו אולי בהקשר ההיסטורי, אבל גם זה מאוד מעבר, אני חושבת שזה מהמם.
תודה רבה. תודה רבה שהזנתם, מקווים שנהנתם.
כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב בספוטיפיי, או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת.
הגענו לפרק התשיעי של הפודקאסט, ובשלב הזה אני ונוגה שותפתי להגשה. החלטנו לקחת הפסקה, כרגע אנחנו לא יודעים אם זאת תהיה הפסקה לתמיד, או שאנחנו נחזור באיזשהו שלב, אבל נכון לעכשיו זו הפסקה. ורצינו להודות לכם על ההזנות, על התגובות, על כל ההתעניינות שהייתה לכם בפרויקט הזה. אז ביי לבינתיים, ונתראה ברחבת הריקודים.